לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש בני טוקר.
יומן לפי שעה ליום חמישי, וב בניסן תשע"ט, באולפן בני טוקר. עדיין בוקה ומבולקה בוועדת הבחירות המרכזית. עדיין לא יודעים בשעה הזאת האם הימין החדש ייכנס ומה תהיה תמונת המנדטים הסופית. נשוחח עם חבר הכנסת אמיר אוחנה, שמקווה שהימין החדש ייכנס, ולא מבין מדוע כחול לבן, שדיברו על ממלכתיות, לא מקבלים את התוצאות. אין הרמת טלפון וברכה לראש הממשלה נתניהו. נשוחח גם עם ברוך מרזל, מראשי עוצמה יהודית, שאומר הציונות הדתית צריכה לעשות חשבון נפש ומזהיר מההשלכות של כוחו הרב של נתניהו. פרופסור אבי דיסקין טוען אחוז החסימה הגבוה פוגע ברצון הבוחר, הקולות שיזרקו לפח מאבות את התוצאות. נעשה היכרות כאן עם חבר כנסת צעיר חדש, מיד חבר כנסת עוד מעט, אריאל קלנר מחיפה. נשוחח איתו על ההכנות, על התוכניות. דוקטור עידו ליברמן ינתח את כישלון הסקרים, את הריצה המוקדמת של גנץ לחגוג על הניצחון שלו היה, וגם על הצרט עוד היה, על הגשמים ביום ראשון הקרוב בכותל המערבי, ולאחר מכן בישיבת הכותל. אחרי שנות בצורת צריך גם להגיד תודה מנכ״ל הכותל, הישיבת הכותל, מוטי ג'רבי ביומננו. האזנה ערבה ובשורות טובות. שלום ובוקר טוב לחבר הכנסת אמיר אוחנה, הליכוד.
שלום, בוקר טוב בני ובוקר טוב למאזינים.
בוקר טוב, אז רצינו לשמוע איך אתה מסכם את מערכת הבחירות הזאת, שהיית חלק מאוד פעיל ממנה.
כן, אבל נדמה לי שזה מוקדם מדי בסערות המתחוללות עם אחוז החסימה לסכם. אני רק אומר כך, ניצחון היסטורי גם לנתניהו, שקיבל את מספר המנדטים הגדול ביותר מאז שהוא מתמודד בהתמודדויות שונות. והיו רבות כאלה, וניצחון גדול לליכוד, שקיבל את מספר הקולות הרב ביותר שאיזושהי מפלגה קיבלה באיזושהי מערכת בחירות בתולדות המדינה. וזה כמובן מעיד על האמון הרב שהציבור נותן בנתניהו ובדרכו, והערכה על ההישגים שהוא הגיע אליהם.
זה הייתה מערכת בחירות מאוד מאוד קשה. עמדתם בניצחון, בגבורה. איך אתה מסביר את התוצאה, למרות כל המערכה הקשה הזאת?
תראה, היו גורמים רבים שהלכו נגדנו, גורמים רבי עוצמה וכוח ונראות תקשורתית. והעובדה, הסיבה היחידה שלא קיבלנו יותר מנדטים, כי לדעתי מגיע לליכוד ולנתניהו ולנו מגיע לקבל יותר אמון, היא באמת אותם גורמים רבי השפעה. אם אתה מסתכל על התוצאות, אתה מסתכל על, נגיד על הכלכלה, תראה, המשק בצמיחה בעשור האחרון, גם כשהעולם מתמודד עם המשבר הכלכלי החמור ביותר מאז 1929, והשווקים הישראלים ממשיכים לצמוח, האבטלה בשפל של כל הזמנים, התיירות בשיא של כל הזמנים, הביטחון, אנחנו הולכים ומתעצמים ונהיים מעצמה ביטחונית חשובה בעשירייה הראשונה, בעולם כולו. יחסי החוץ שלנו מעולם לא היו טובים יותר, בוודאי עם שתי המעצמות ארצות הברית ורוסיה. אז צריך לשאול, למה רק 35 מנדטים? זאת השאלה.
אולי אותה עלו לעוד, לא? עם חלק מהתוצאות.
כן, אני שומע אפשרות כזאת. אני אגיד לך את האמת, אני חושב שאם הימין החדש יעברו את אחוז החסימה, וכרגע זה נראה מאוד גבולי, אז זה יהיה דבר חיובי, כי זה גם יגדיל את מחנה הימין, את המחנה הלאומי, אבל חשוב גם כן, זה יגדיל את כוח המיקוח של הליכוד מול השותפות הקואליציוניות, שכל אחת כרגע יכולה להגיד בלעדיי עם קואליציה, אבל אם הם יעברו, אז כבר אי אפשר יהיה לומר זאת.
כן, אז הכוח המיקוח, לא ניכנס לזה, אבל אתה כנראה מתכוון למספר התיקים או לחשיבות התיקים שיקבלו המפלגות.
אתה צודק, בהחלט לזה אני מתכוון, למספר התיקים ולחשיבות התיקים, כי צריך לזכור שזו פעם ראשונה למיטב ידיעתי שהליכוד מרכיב קואליציה שבה כל השותפות האחרות הן במספר חד ספרתי של מנדטים.
כן.
אז פרופורציות, צריך לשמור על פרופורציות.
אני רוצה לשאול אותך, מה שאנחנו כן יודעים זה שיאיר לפיד מתכוון למרר לכם את החיים, זה מה שהוא אמר אתמול, מה אתה אומר על הגישה הזאת?
קודם כל, אני חושב שצריך לשרת באופוזיציה כדי לשרת את העם. זו צריכה להיות הסיבה, לא כדי למרר לנתניהו את החיים, או לא כדי למרר לאף אחד את החיים. ואפשר לעשות דברים טובים מהאופוזיציה. הליכוד, באופן מסורתי, כשהוא לא מנצח בחירות, הולך לאופוזיציה, אנחנו רואים בזה ערך חשוב. יאיר לפיד רוצה למרר, כאילו שהוא לא מריר מספיק בבוקר הזה. אבל אני חושב שהקדנציה האחרונה שלו באופוזיציה הראתה שאם הוא בכלל מגיע לכנסת, אז אין לו יכולת מרשימה ביותר למרר את החיים לקואליציה. לא הייתי תולה בזה הרבה תקוות.
כשהוא אומר למרר את החיים, אני ישר בתמונה שלי רואה את נתניהו נואם ואת 35 ח"כים של כחול לבן מפריעים לו בנאום, צועקים והופכים את המליאה לזירת קרב. זה מה שאני מדמיין בדמיון שלי.
אני חושב שאם הוא ינהג כך, אם הם ינהגו כך, אז הם יזכו לעוד פחות, הרבה הרבה פחות אמון מהציבור. הציבור לא רואה בצעקות והפרעות, עד כמה שאני מכיר את זה, ואתה יכול לשפוט את זה גם על סמך הצעקנים מהכנסת האחרונה, ולאן שהם הגיעו. הציבור לא רואה בזה ערך רב, הציבור מעדיף מאבקים ענייניים, אידיאולוגיים, ובזה אני חושב שהוא יכול לאיים על נתניהו, הרבה 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 פחות.
אבל כל הגישה שלהם, הם לא מקבלים את תוצאות הבחירות, גנץ לא התקשר לברך, לפיד מאיים למרר את החיים ומתכוון ואומר שהוא מתכונן לקמפיין הבחירות בעוד שנה, אז זה לא נשמע שיש פה באמת קו כיבוד לתוצאות.
אנחנו צריכים ללמוד מלפיד וגנץ על ממלכתיות, כן, זה מה שהם כל הזמן טיפו לו, ממלכתיות, אחרי שכינו את ראש הממשלה בוגד או על סף גידה, וגנב ומושחת ושקרן ומה לא. אתה יודע, קצת ממלכתיות לא ראיתי מהכיוון שלהם, וזה ממשיך גם לאחר הבחירות. אני מעריך שאחרי שיהיו התוצאות הסופיות, אז גנט בלית ברירה ובלחץ הנשה והתקשורת יתקשר גם לברך את נתניהו, אבל זה תהיה ברכה, מה שנקרא, מס שפתיים.
כן, שמעתי הבוקר רעיון איתך ששאלו אותך על תפקיד, מה אתה רוצה ולא ענית, אז אני לא ילאה אותך שוב באותה שאלה, כנראה שזה לא הזמן כעת.
ז'בוטינסקי פעם אמר, אם צריך מברג, אני מברג, אם צריך מסמר, אני מסמר, אם צריך גלגל, אני גלגל. אני חושב שההחלטה בסופו של דבר, מי יהיה שר בממשלה ומי לא יהיה שר בממשלה, היא של ראש הממשלה נתניהו. להערכתי, הוא יודע להעריך את יכולותיי, ואני מקווה להיות בממשלה, אבל גם אם לא, נמשיך לשרת את העם.
יש לך איזה כיוון שאתה מתעניין לעשות אותו, איזשהו תחום מסוים?
יש תחומים רבים, אבל אני באמת לא מתכוון להיכנס.
ברור.
לפני שאני נפגש עם ראש הממשלה ומדבר, ולהיכנס לזה בתקשורת, אז אני מעריך את זה שאתה מבין.
אז אנחנו נודה לך על הדברים, חבר הכנסת אמיר אוחנה מהליכוד. תודה רבה לך.
תודה. תודה, בני, תודה.
שלום ואחר הצהריים טובים לברוך מרזל מראשי עוצמה יהודית.
שלום וברכה.
אז בוקה ומבלוקה בקלפיות, ספירה מחדש, לא יודעים עדיין מה יהיה, הימין החדש ייכנס, מה יהיה הגודל של הרשימה של איחוד מפלגות הימין. איך אתה רואה את הסיטואציה שנקלענו אליה כרגע?
אנחנו רואים את מה שקוראים במדינת ישראל על ראשים דמוקרטיה, זה קרקס, זה הצגה, זה פרסה. מבחינתנו לא היו בחירות דמוקרטיות, לא היו בחירות דמוקרטיות, לנו לא היה זכות בחירה. אנחנו לא נתנו לנו לבחור במיכאל בן ארי. מהרגע שבית המשפט העליון פסל את מיכאל בן ארי, הבחירות אינם דמוקרטיות. אין דמוקרטיה במדינת ישראל, ל-150 אלף איש לא ניתנה זכות בחירה. אנחנו המשכנו, מאחר ויש לנו הסכם, ואנחנו אנשים ששומרים את ההסכמים שלנו, אני מקווה שגם השותפים ישמרו את ההסכמים, אנחנו המשכנו לעשות את כל המאמצים לגייס כמה שיותר מאנשינו לתמוך ברשימה של איחוד מפלגות הימין. לזכותנו, בוודאות, הרשימה הזאת עברה את אחוז החסימה, ועכשיו אנחנו צריכים לראות לאן זה הולך.
יש אפילו דיבורים על כך שאולי בגלל הסכמי העודפים היא תרד לארבעה מנדטים, בלי קשר לדרמה של הימין החדש.
אנחנו, אני לא יודע את המספרים, לפי ערכתי, הרמה של ספירת הקלפיות היא גם רמה מאוד נמוכה. לפי ערכתי, הנתונים שהוזנו הם די דומים למה שבבתיים 18 איש בחרו בבלד, ובעיתבר 30 איש בחרו ברעם טל, אחמד טיבי כנראה הוא מנהיג נערץ בעיתבר. הבחירות במדינת ישראל הם לא ברמת ההייטק הגבוהה ביותר, והציבור מקבל, כשיש לנו מנהיג ש יכול להגיד שהוא מפסיד וכולם רצים להצביע לו, זה רמת הדמוקרטיה שמדינת ישראל.
עוד פעם, שיש לנו מנהיג שמה?
שעם ישראל הולך אחריו ברגע שהוא מפעיל את החליל, ובגץ הוא מכריע בכל שאלה גורלית, כולל מי יכול להתמודד ומי לא. הרי בדמוקרטיה בערבית רגילה, הנבחרי הציבור מחליטים מי השופטים, ולא השופטים מחליטים מי נבחרי הציבור. אצלנו הכל הפוך, השופטים מחליטים מי נבחרי הציבור, ונבחרי הציבור לא מחליטים מי השופטים.
ובאופן כללי, איך אתה רואה ככה את הציונות הדתית בעת הזאת?
מרוסקת. אני חושב שהגיע הזמן לחשבון נפש עצום, איך הגענו למצב שהציבור החרדי, שהיה פעם רבע מהציונות הדתית, היום הוא פי ארבע מהציונות הדתית. אם זה לא ידליק נורות אדומות, אז כנראה שגם המנורות כולם נשרפו בציונות הדתית.
מה, יש לך איזה תובנות? כיוון של חשיבה לעניין הזה?
בוודאי, כשאין דרך, אין שיטה, אין היררכיה, לא שומעים לרבנים, מרשים, סולם הערכים אינו מסודר, אז הציבור הולך לחפש לשתות מים במעיינות אחרות.
אפשר גם להגיד תיאוריה הפוכה, שאולי דווקא להסביר שהחרדים חושבים על האינטרסים של עצמם, מצביעים או לג' או לש"ס, ואצלנו, בציונות הדתית, יש כאלה שרצו לתת קול לבנימין נתניהו, כדי שלא יפילו אותו ויעלה בני גנץ. אולי זה גם יסביר, לא?
אין, עם כל הכבוד, מי שהצביע לש"ס וליהדות התורה מונע את עליית בני גנץ באותה מידה של מי שהצביע לנתניהו, ואולי אפילו יותר, כי נתניהו בסופו של דבר בכוח שלו היום יכול ללכת על מתווה טראמפ, יכול לעשות ויתורים נוראים, קשים, להקים מדינה למחבלים בצורה זו או אחרת, ואף אחד לא יכול להתנגד אליו, כי הוא היום דיקטטור כל יכול. מצד שני, כאשר היו מצביעים לאיחוד מפלגות הימין, אולי היה כוח שהיה יכול לעמוד ממולם.
למרות שגם היום הוא ירכיב ממשלה שכל מפלגה שתפרוש ממנה תפיל את הקואליציה, זה תהיה ממשלה, אתה יודע, על 65-67. זה לא תהיה קואליציה של 70.
זה יקרה עד שהוא יקבל את מתווה טראמפ ויתחיל לעשות ויתורים, ואז השמאל ייכנס ויוותר לו כדי להטיל את השלום.
כן.
אנחנו זוכרים שזה מה שהיה בזמן הגירוש מגוש קטיף. המפד"ל נתנה לו את הגב עד הרגע האחרון, יהדות התורה נתנה לו את הגב עד הרגע האחרון, אז ש"ס אלה שהיו היחידים שלא נתנו לו גב, וברגע שהמפד"ל רצתה לפרוש, כבר היה מאוחר מדי, כבר עבר בקריאה שלישית, אז השמאל נכנס ונתן לאריק שרון גיבוי.
כן. רציתי לשאול אותך לסיום, הזכרת ככה בתחילת הרעיון, בכל זאת אני חוזר לזה, שהבית המשפט פסל לכם את מיכאל בן ארי, אז לא הייתה דמוקרטיה, לא היה ל-100-150 אלף איש נציגים, זאת אומרת, אתה חושב שהעובדה שמיכאל בן ארי נפסל, למרות שאיתמר בן גביר היה מועמד, זה גרם ל... זה לא היה לכם למי להצביע, הרי אתם כן התגייסתם, כן היה לכם למי להצביע. האמנתם שבן גביר ייכנס למקום שביעי?
אנחנו יכולים לראות על פי כל הנתונים שלפחות חצי מהתומכים שלנו לא הגיעו להצביע לרשימה הזאת ברגע שמיכאל נפסל, וכל הסקרים, איחוד מפלגות הימין, ירד ב-2-3 מנדטים. היו לנו הרבה תומכים שכן הגיעו, אבל לא כולם, וזה נובע מזה שמיכאל בן ארי לא היה ברשימה, ואיתמר נדחק למקום השביעי שהיה נראה לאנשים, וככה זה גם נראה היום, לא ריאלי, אנשים יותר מבינים מהתעמולה.
כן, טוב. אז נראה מה יהיה, איך יתקדמו הדברים. אתה אומר שאתה כרגע לא אופטימי, אתה מאוכזב מהתוצאות.
אני מאוד מאוכזב מהתוצאות, גם מהכוח הבלתי מוגבל שנתניהו קיבל, שזה כל פעם שהליכוד קיבל כזה כוח, אנחנו חטפנו אסון. וזה אסון לעם ישראל שיש לנתניהו כוח כזה גדול.
אבל הוא לא יקבל כוח מגנץ, זאת אומרת, לפיד מבטיח למרר לו את החיים.
ביום שהוא יעשה ויתורים, השמאל ייתן לו את הכוח.
הבנתי. גם אם סמוטריץ' מאיים בפרישה או דברים כאלה, אתה אומר, יהיה לו מי שייתן לו גיבוי.
אני חושב שיהיה לו מספיק גיבוי, ואנחנו הולכים לסכנה גדולה מאוד שאנחנו נלחם בה. עוצמה יהודית בכל העוצמה תילחם נגד ויתורים ונגד דיבורים על ויתורים, אבל לא חושב שיהיו לנו הרבה שותפים, צערי רב.
טוב, נודה לך על הדברים, ברוך מרזל מראשי עוצמה יהודית, תודה רבה לך.
שלום שלום.
שלום וצהריים טובים לפרופסור אבי דיסקין, ראש בית הספר למנהל ממשל ומשפט במרכז האקדמי שערי מדע ומשפט.
שלום, צהריים טובים.
צהריים טובים, רצינו לשמוע ממך, שוחחנו איתך לפני הבחירות ועכשיו כבר התוצאות כמעט, צריך לומר כמעט, לנגד עינינו. איך אתה רואה באמת את התוצאות של הבחירות הללו?
תראה, אז האמת היא שמבחינת המפה, ענייני ימין שמאל וכיוצא בזה, הסקרים באמת ניברו את מה שיקרה. כי מה שאנחנו רואים זה של הימין, זאת אומרת הימין כולל כולנו, בבחירות האחרונות היו 67 מנדטים כידוע, ויש ירידה, וזה גם מה שראינו בעצם בסקרים בכל אורך מערכת הבחירות. ובכל זאת ראינו שבסקרים הימין באמת שמר על רוב, למרות הירידה הזאת, כנראה שזה מה שיקרה.
מה זה ירידה? מ-67 ל-65 או ל-60 ומה?
זה אנחנו לא יודעים, זה אנחנו לא יודעים. אבל אפילו אם לא תהיה ירידה במספר המנדטים, אז אנחנו כן רואים ירידה באחוזי הצבעה למפלגות הימין. יש פה עניין שמפלגות שלא אהבו את אחוז החסימה, ולא אהבו בעבר את אחוז החסימה, יש ירידה קלה, ובכל אופן יש שמירה של רוב למפלגות הימין שעברו את אחוז החסימה בכנסת. אז זאת תופעה אחת שאנחנו רואים. תופעה שנייה...
רגע, שנייה, לפני שאתה עובר לתופעה השנייה, לא הבנתי, אמרת ירידה באחוזי הצבעות למפלגות הימין, איך אתה, איך זה בא לידי ביטוי? תן לנו דוגמה.
סך הכל האחוז הקולות שניתן למפלגות ימין יהיה יותר קטן. אוקיי, אם נחליף גם נניח את הימין החדש בבחירות הנוכחיות וגם את אלי ישי בבחירות הקודמות, סך הכל מפלגות הימין קיבלו אחוז קצת יותר קטן, ירידה קטנה, אבל נשמע הרוב
ירידה קטנה, כי ירידה קטנה כי יותר אנשים ישבו בבית ולא הצביעו, ירידה קטנה כי אנשים הצביעו לשמאל.
אני חושב שהיה מעבר, אני חושב שאם אתה בודק, כן, אני חושב שהיה מעבר מהקטנשיק, לא מעבר משמעותי, אבל אני חושב שמספר האנשים שעברו ממפלגות ימין שמאלה גדול מאשר בכיוון ההפוך,
או שאולי עברו מימין לכחול לבן, שרצו את כחול לבן, ראו בזה אולי מרכז.
נכון, אנשים, אני מסתכל על שני גושים, מרכז, שמאל וערבים, כולם ביחד, בצורה שזה קצת פרימיטיבית, אבל בוא נגיד, כמובן המעבר הוא בעיקר לכחול לבן.
טוב, אוקיי. מה התופעה השנייה שאתה רואה?
התופעה השנייה שאנחנו רואים, אנחנו כולנו יודעים ש... יצאנו עם שתי מפלגות מאוד גדולות, אנחנו לא יודעים כמה מנדטים יהיה להם, אמנם זה רחוק מהשיא שהיה למפלגות הגדולות ב-1981, ששתי הרשימות הגדולות, הגדולה מימין והגדולה משמאל, אז זה היה המערך והליכוד, קיבלו ביחד 98 מנדטים, הפעם הם לא מקבלים 98 מנדטים, אבל הם מקבלים 70 מנדטים, או משהו מהסוג הזה, שזו תופעה שלא ראינו כבר הרבה מאוד זמן. ראינו הצלחה של מפלגה בודדת שמגיעה ל-30, אפילו הליכוד בפעם הקודמת, אולי עוברת ל-30, אבל ששתי מפלגות כאלה, הבחירה משמאל והבחירה מימין, זה לא ראינו, ואני חושב שהדבר הזה קרה בגלל שנוצר מאבק מאוד צמוד בעיני הבוחרים, ובשני המחנות היה מעבר מהמפלגות הקטנות ובדרך כלל המפלגות היותר קיצוניות אל המפלגה הגדולה במחנה. זאת אומרת, כמו שאנחנו יודעים, זה דבר שבלט באסטרטגיה של נתניהו והליכוד להצביע למפלגה הגדולה, ויכול להיות שזה היה בסופו של דבר על חשבון המחנה, אם אכן הימין החדש לא יעברו את אחוז החסימה, שאנחנו יודעים שגבולי, ועד לרגע זה אנחנו לא יודעים מה התוצאה בדיוק.
אז זה טוב או רע?
תשמע, אני בעיקרון חושב שאחוז החסימה הוא בעיה, בכל מקרה. כי אנחנו רואים שוב ושוב, גם בישראל וגם במדינות אחרות, שאחוז חסימה גבוה, א', יכול להוות את התוצאה הסופית, בארץ יקרה...
יכול מה? מה? שאחוז חסימה גבוה יכול מה? להוות
את התוצאה הפוליטית הסופית. אנחנו זוכרים כולנו את 92, שמפלגות הימין קיבלו רוב בקרב הבוחרים, אחוז החסימה עלה ל2%, ובסוף הימין נשאר נותר עם מיעוט 59 מושבים, אבל זה לא תופעה ייחודית. אז הבעיה הראשונה זה עיוות מסוים של רצונו של הבוחר. התופעה השנייה היא לא זה שהמפלגות הקטנות מקופחות, אלא דווקא זה שהמפלגה שמרכיבה את הקואליציה, יכולת התימון של הקטנה, יש לה פחות מפלגות קטנות שיכולה לתמרן ביניהם. זה דבר שנאמר מראש הרבה פעמים, וגם נידון בוועדת חוקה ומשפט שהחליטו לעלות אחוז החסימה, ומה שקורה עכשיו זה פשוט דוגמה נוספת. ברור שבבחירות הקודמות למשל, אם אלי ישי היה עובר, נניח אפילו החשבון כוחו של הליכוד, המחנה נניח לא היה משתנה כוחו, אז לליכוד היה יותר חופש תימון. ושוב אנחנו רואים את זה גם עכשיו, שברור שהמפסיד העיקרי מבחינת חופש התימון זה נתניהו, אם הימין החדש לא יעבור. ויאלץ להכניס את כל מפלגות הלוויין, כל אחת מהן יש לה דרישות, ואם לא ישתתפו בקואליציית ימין כל מפלגות הלוויין, אז לא יהיה רוב.
אבל אף אחד מהם לא ירצה להביא לבחירות חוזרות, אז גם אני מניח שזה לא מדויק שם. מה הקלף שלהם? ללכת לבחירות או להקים ממשלת שמאל?
בוא נגיד, אני לא אומר עכשיו, אבל בוא נגיד שאתה, בוא נחשוב לרגע על שנת הקדנציה האחרונה, באופן כללי, לא נדבר ספציפית על המקרה הנוכחי. אז ברור שאם בשנה האחרונה איזושהי מפלגה, יש לה איזה רעיון שיותר כדאי לה לא להיות בממשלה, יותר פופולרי, אז היא תפרוש. ובתנאים שיש יותר מפלגות, יש אלטרנטיבות, אז זה שהיא תפרוש, לא יפיל את הממשלה. הפעם יש לנו מה שנקרא בשם קואליציות, בעקבות העלאת אחוז החסימה, קואליציות זוכות מינימליות. קואליציות זוכות מינימליות הן קואליציות שבהן אין אף מפלגה מיותרת. אם אחת פורשת, הקואליציה נופלת, וזה גם מחזק את כוחן בזמן הרכבת הממשלה.
איך קראת לזה? קואליציות מה?
זוכה מינימלי.
הבנתי.
שזה...
אז לדעתך צריך להוריד את אחוז החסימה בחזרה?
אני חושב שאחוז החסימה צריך להיות נמוך ככל האפשר. זה גם מייצג נאמנה יותר את כוחו של הבוחר. זה לא מזיק למפלגה שמרכיבת הקואליציה, להפך. כי כמעט תמיד יהיה לחופש תימון יותר גדול, היא תוכל לתמרן בין המפלגות. אני אתן לך דוגמה פשוטה. בוא נניח שיש שלוש מפלגות. 59, 51 ו-10. אז בעצם תחילת המיקוח לשלושתה מפקוח זהה, כי כל שתיים יכולות להרכיב קואליציה בעלת רוב. ה-10 יש לה כוח כמו ה-59. עכשיו, אם נניח ה-10 התאחדה בגלל אחוז החסימה, ובאמת זה איחוד של חמש מפלגות שיש להם שני מנדטים, אז אוטומטית אתה רואה שמפלגת ה-59 יש לה יתרון על כל המפלגות האחרות, כי היא יכולה לקחת כל שותפת אחרת, והיא תעבור את הרף של 61, תקבל רוב, אוקיי? ולמפלגה שנאלצה להתאחד בגלל העלת אחוז החסימה, אין כוח זה לא ל-51 ולא ל-59. אז זאת דוגמה ששוב ושוב עלתה בוועדה כשהוא עלה אחוז החסימה.
אבל פעם שעברה התנגדו, אפילו ליברמן, שס, נדמה לי גם כן.
ליברמן היה יוזם של העלאת אחוז החסימה.
כמעט וחששו שהוא ייעלם, בסוף כנראה שהוא היה חזק יותר.
כן, כן, בוא נגיד, כנראה שיקבל אולי 5 מנדטים אפילו, אבל בוא נגיד, אם היה אחוז חסימה קצת יותר גבוה, כמו שיש כאלה שדרשו, אז הוא היה נעלם, זה לא היה מועיל למי שמרכיב את הממשלה, זה מזיק בדרך כלל. העלאת אחוז החסימה עוזרת למי שמרכיב את הממשלה רק בתנאי אחד, שזה איכשהו מעביר אותו את הרף של 61 המושבים. וזה לא ריאלי במדינת ישראל, לכן כל הקריאות האלה, להקות בקטנות על ידי העלאת אחוז החסימה, זה של אנשים שחושבים צעד אחד ולא שני צעדים קדימה.
יש לזה סיכוי?
לא, אז מבחינה, תראה, אני הנחתי על השולחן הצעה שהיום כן נדונה ברצינות, והצעה היא נורא פשוטה. א', גם אם אתה לא מוריד את אחוז החסימה, אתה משאיר אותו גבוה, תאפשר יותר משתי מפלגות לעשות הסכם עודפים, ובית, כאשר יש מפלגות שלא עוברות את אחוז החסימה, אבל בהסכם עודפים, הקולות שלהם לא יורדים לתמיון, לא נזרקים לפח, אלא עוברים, לפי שיטת החישוב הקיימת אפילו, למפלגות האחרות באותו הסכם עודפים, באותה ברית עודפים, שכן עברו את אחוז החסימה. ואז לא קוראים דברים משונים מהסוג שקרה ב-92 או מהסוג שקרה ב-2013 אפילו, לפני שהלך לאחוז החסימה, ש-7% מהקולות ירדו לתמיון בגלל הצבעה למפלגות שלא חצו את הרף. הקולות האלה פשוט עוברים למפלגות קרובות שעשו איתם ברית עודפים. אז ההצעה שלי היא נורא פשוטה, לאפשר הסכם עודפי
כן.
ליותר משתי מפלגות, ומפלגה שלא עברה את אחוז החסימה, הקולות שלה הולכות לבעלות בריתה. בעלת ברית אחת ויותר, וזה מונע עיוותים בלי להוריד את אחוז החסימה. אני הייתי שמח אם אחוז החסימה היה מתבטל בכלל, לכל הפחות יורד, אבל אם הוא לא יורד ולא מתבטל בכלל, אז התיקונים האלה, רק בהסכם העודפים, רק בעניין ההסכם העודפים, בעצם פותרים חלק ניכר מהבעיות. דווקא זה נידון כן. היום על ידי כל מיני מפלגות, כן. אולי יתקבל בכנסת הנוכחית.
אתה חושב שתקום פה קואליציה יציבה, שתחזיק מעמד, או שאתה עדיין מוקדם מדי לומר?
תראה, אם תקום קואליציה, א', קואליציות, כמו שקראתי להם קודם, קואליציות זוכות מינימליות, זאת אומרת קואליציות שכל מי שפורש יכול כאילו להפיל אותן, הם דווקא נעשו על זה הרבה מחקרים אמפיריים מזה 40 וכמה שנים, בסך הכל הנטייה שלהם להחזיק מעמד היא דווקא יותר טובה. הן מחזיקות נוטות להחזיק מעמד יותר זמן, וזה מהסיבה הפשוטה, משתי סיבות בעצם. אחת, שבדרך כלל קואליציות מהסוג הזה, כמו שאנחנו רואים בישראל, הן יותר, השותפות בהן יותר קרובות מבחינה אידיאולוגית. אז אין סיבה לוויכוחים על ענייני מדיניות וכיוצא בזה. והסיבה השנייה היא שבקואליציות שאין בהן שותפות מיותרות, כל אחד יודע שברגע שהוא מביא להפלה, הוא מתאבד באותה הזדמנות. אז אנשים יכולים לעשות את זה בשנת הקדנציה האחרונה, אבל לא קודם.
כמו שליברמן עשה עכשיו, שהוא פרש מהתפקיד.
נכון, נכון. אם כי שים לב שלקואליציה עדיין היה רוב של 61, והקואליציה הזאת התחילה, הממשלה היוצאת, היא ממשלה של 61 שהייתה די יציבה. הבעיה בממשלות כאלה זה הניהול היומיומי. אתה צריך ראש קואליציה, יושב ראש קואליציה, מאוד מאוד מוצלח כדי לא להפסיד הצבעות בגלל כל מיני סיבות מקריות.
זאת אומרת, מה זה קואליציה ש...
מישהו הלך לשירותים או חולה או משהו.
איזה קואליציה היא יותר מוצלחת שלא צריך להיות בלחץ בניהול יומיומים? יש לה 70?
יש לה יותר מ-61. זה שהיא קטנה זה לא אסון גדול. האינטואיציה של פוליטיקאים היא הפוכה. כל הפוליטיקאים שאני מכיר, האינטואיציה שלהם היא שככל שהקואליציה יותר רחבה, יותר יציבה. יש לה בסיס רחב, יש שולי ביטחון, אבל זה לא מה שהמחקר מוכיח באופן אמפירי, כנראה בגלל הסיבות שאותן ציינתי קודם לכם.
כן, ולגבי האופוזיציה הגדולה, שמאיימים למרר את חייו של נתניהו, אומר לפיד, הם יכולים באמת לעשות משהו כאופוזיציה גדולה?
בהקשר שאני אמרתי, שיש משמעת של הצבעה, והם מצביעים באופן משותף, שאני לא בטוח שבוגי יעלון יצביע בכל עניין ודבר תמיד יחד עם אחמד טיבי. אני לא משוכנע שזה מה שיקרה בכל עניין ודבר. ואני רוצה להזכיר עוד דבר אחד, שבאמת אסור לשכוח אותו. כחול לבן זה שלוש מפלגות שממש התאחדו לצרכים אלקטורליים ממש ביום האחרון שזה היה אפשרי עוד לעשות את זה. ולכן זה לא איזה מין מפלגה קואסיבית שבטוח תישאר מאוחדת לנצח. עצם העובדה שראשי כחול לבן תורים להגיד את זה, נשאר, זה דווקא מעיד על החשש שלהם, שאולי זה לא דבר כל כך מלוכד ועלול להתפרק, והוא עלול להתפרק ודרך אגב גם לשנות הרכב הקואליציוני. יכול להיות שבתנאים מסוימים אחד הקומפוננטים יחליט שאולי כדאי לו כן להצטרף לממשלה. לכן תהיה כנסת מעניינת, היא תהיה מעניינת מאוד כל מיני סיבות, אתה יודע, העניין של כתבי אישום, איך, מה תהיה התגובה לזה, מה... האם החוק יקוים שלפיו ראש הממשלה לא צריך להתפטר, האם הוא יעמוד בהקשנותו, האם היועץ המשפטי יתערב בניגוד לחוק, האם בית המשפט יתערב בניגוד לחוק. אז מבחינת היציבות של המערכת, זה לא רק העניין של מי משתתף ומה הגודל של הקואליציה, אלא פתאום יכולה להיות התערבות של בית המשפט, אפילו בניגוד לחוק, כבר היו דברים מעולם.
הנשיא בכל מקרה, אתה אומר, יטיל על נתניהו כרגע, לא יטיל על גנץ. גנץ אומר, זה עדיין אפשרי.
תראה, הנשיא מבחינה חוקית יכול להטיל על כל חבר כנסת שמסכים לקבל את התפקיד, ולהיות המועמד לראשות הממשלה. זה מה שהחוק אומר. הניסיון הוא שהנשיא מטיל על בעל הסיכויים הטובים ביותר, ואיך שלא יפלו הצ'יפס, כמו שאומרים, ברגע האחרון, מבחינת חלוקת המנדטים, לא נראה לי שיש מישהו שיש לו סיכוי יותר טוב מאשר נתניהו. וכנראה שהוא יקבל המלצות של רוב חברי הכנסת. אז זה כמעט נגזר על הנשיא, וזה כנראה מה שהוא יעשה.
טוב, פרופסור אבי דיסקין, נודה לך על הדברים, ראש בית הספר למנהל ממשל ומשפט במרכז האקדמי שערי מדע ומשפט, תודה רבה לך.
תודה לך.
אנחנו רוצים עכשיו להכיר את אחד מהח"כים הצעירים החדשים שייכנסו לכנסת ומרשימת הליכוד. אנחנו משוחחים כעת עם אריאל קלנר. מקום 34 ברשימת הליכוד, שלום לך.
שלום בני, שלום למאזינים.
אז ציפית? התכוננת?
כן, כן, למרות שזה הייתה בהחלט הפתעה, ההישג הזה, ההישג הגדול הזה. התכוננתי כי התמודדתי, כן, זה הייתה המטרה הייתה להתמודד שלהיכנס, אבל בהחלט, ועבדנו מאוד מאוד קשה, ואנחנו מאוד מאוד שמחים על התוצאות.
מתי ידעת שאתה הולך להיכנס?
במהלך הלילה, במהלך הלילה כבר, אפילו כשהיו מדגמים, אבל מדגמים זה עדיין לא אומר שום דבר, כמו שאנחנו יודעים, אבל כל מהלך הלילה אנחנו ראינו את התוצאות, וכן, לאט לאט זה מסתמן שזה מה שהולך להיות, תוצאות האמת.
אני מסתכל ככה על כל מה שרשום עליך, בין 39 נשוי אב לארבעה, ואתה פעלת כיושב ראש ארגון חזון לאומי, מרכז למנהיגות ציונית, מקימי עתה כתום בטכניון, יושב ראש פורום דרור בליכוד, יושב ראש נשיאות ועידת צעירי הליכוד, חבר מזכירות המפלגה, אבל בכל זאת ככה המעבר הזה להיות חבר כנסת פתאום, אתה מוכן לזה? אתה מכיר את כל מה שאתה הולך לעבור כעת?
תראה, בוודאי שאני עוד לא מכיר את הכל, אבל אני מכיר בהחלט את, בגדול לאן אני נכנס. אני נכנס לחיים הציבוריים, משדרג את העשייה הציבורית שלי בעיניים פקוחות, ואני הולך לפעול כדי לקדם את הנושאים הלאומיים, כדי הנושאים הערכיים.
כן.
אתה יודע, אנחנו מדברים על זה שעל החגיגה הגדולה לדמוקרטיה, לא היה ערוץ תקשורת ולא היה מישהו שלא דיבר על החגיגה הגדולה של הדמוקרטיה ביום שלישי.
נכון.
ואנחנו צריכים לוודא שחיי הדמוקרטיה הזאת גם תבוא לידי ביטוי. בסופו של דבר הציבור בחר פה נציגים, נציגים שהם נציגי ציבור, והם אלה שצריכים לקבוע ולהכריע עבור הציבור. לא פקידים, לא שופטים, לא יועצים משפטיים, וצריך להיאבק על זה, צריך להיאבק על זה.
למה אתה מתכוון פה בעניין הזה?
זוהי הדמוקרטיה, אנחנו
צריכים... לא, אתה רומז פה על משהו, על איזה התערבות, לאיזה כיוון אתה כרגע מתכוון?
לא, אני מתכוון כרגע לחיי היום-יום, שאתה יודע, אנחנו מדברים על בחירות וחגיגה דמוקרטיה, ויום אחר כך, כשנציגי הציבור מקבלים החלטות למען הציבור, לפעמים זה החלטות בשלל תחומים, החל מביטחון וביחסי חוץ ופנים, ומשילות ושלטון, וקידום מדיניות כזאת או אחרת, ואז מסבירים לנו שיש דמוקרטיה מהותית, ויש אנשים שמבינים יותר טוב מהציבור ומנבחרי הציבור מהי דמוקרטיה, ועושים את כל הדלגיטימציה לנבחרי הציבור. אז או שזו חגיגה לדמוקרטיה, יום הבחירות, או שזה הכל פיקציה. וצריך להיאבק שזו לא תהיה פיקציה. ומי שנציגי הציבור הם אלה שצריכים להכריע עבור הציבור. אני מדבר כרגע ברמה הכללית, אבל כולנו יודעים ששלל סוגיות פרטניות עומדות כאן לפתחנו, החל מסוגיות המסתננים וענייני פנים שונים, ועד סוגיות ביטחון, וכל כך הרבה דברים, כל כך הרבה נושאים.
כן. יש מישהו שמדריך אתכם ככה בחפיפה הזאת, או שזה עוד לא הגיע? זה יגיע.
זה עוד לא הגיע, זה יגיע, אני מניח, זה יגיע. עוד לא קיבלנו גם הודעות רשמיות, עוד ספירת הקולות, אני מבין שעדיין לא הסתיימה באופן סופית, אז אין עוד הודעה רשמית.
כן, אבל אצלכם זה לא ישפיע כנראה, אולי רק לטובה. תאמר לי בבקשה, אתה נשוי, תושב חיפה, אב לארבעה, כך כתוב לי, איך זה הולך להיות? אתה תעתיק את המקום מגוריך לירושלים? איך זה הולך להיות? או לאו דווקא?
לא, אני נשאר בחיפה, אני אמשיך, אני גם מתכוון לייצג את הציבור.
מה, כל יום טיסה או... ככה, ארבע פעמים בשבוע, ככה לא חזור?
כן, ניסה, תשמע, היום יש לנו גם כבישים, יש למי בזכות התשתיות הנהדרות שהוקמו פה בשנים האחרונות, ואנחנו באמת סך הכל בארץ קטנה.
כן. תגיד, נורא מסקרן אותי ככה בקטע המשפחתי, איך ההורים, הסבים, אם יש שיאריכו ימים, איך כולם הסביבה שלך מקבלת את ה... שאתה הופך להיות חבר כנסת, השכונה, המשפחה, השכנים... מה קורה? זה נורא מעניין.
תשמע, אין ספק כשאתה יודע, תקבל את התגובות, זה מרגש, התניחה היא גדולה והשמחה היא ממש ממש גדולה. באמת, תשמע, יש פה הרבה שותפים לשמחה הזאת. אני אגיד לך את האמת, אני גם רוצה קובד גדול מאוד של אחריות על עצמי ברגעים אלה. באמת,
זה בטוח.
זה לא דבר של מה בכך, זה לא דבר של מה בכך, יש פה, הנציגות אני לוקח אותה בכל הרצינות, בכל כובד הראש, וכדי לייצג וכדי לקדם את עם ישראל נאמנה, להיות נציג נאמן.
ויש לך איזה כיוון, משהו שהיית רוצה להתרכז בו, שזה עדיין מוקדם מדי לשוחח על הדבר הזה?
אני בוודאי שאני אעסוק בנושאים שקרובים מאוד להשקפת עולמי, הנושאים של ריבונות בכל ארץ ומחברת ישראל, יהודה ושומרון, נושא של משילות, הזכרתי קודם, דמוקרטיה היא כשהעם בוחר את נציגיו, זה היא נשמת אפה של הדמוקרטיה, ועל כך צריך להיאבק שנציגי הציבור שהעם אמר את דברו בצורה מובהקת, הם אלה שיכריעו בשלל הסוגיות, בתחום הכלכלי אני מתכוון לפעול למען שוק חופשי.
אז איזה ועדות היית רוצה לשבת בהם, לדוגמה, איזה ועדות בכנסת היית רוצה להיות פעיל בהם?
אני בודק את הדברים האלה עכשיו, לראות באיזה ועדות אני אוכל לשלם את השקפת עולמי בצורה המיטבית, ויתאימו לי בצורה הכי טובה, שם אני אוכל לתת ביטוי ליכולות שלי, להשקפות שלי. אני בודק את הדברים האלה עכשיו.
מספיק חליפות קנית?
חליפות
אין לי מספיק, מה זה?
חליפות אין לי מספיק, אני באמת
חייב, אין ברירה, לא יש איזה חבר כנסת, לא?
כן, בהחלט, צריך לעבוד על זה,
יפה.
זה נקודה שצריך לעבוד עליה.
יפה מאוד, אז טוב, בטח עוד נשוחח איתך ככה בהמשך הדרך שתהיה כבר חבר כנסת ממש אמיתי מן המניין, אז נודה לך בשלב הזה ונאחל לך המון בהצלחה בכל ההכנות, בחפיפה, עד שתגיע למשכן. תודה רבה לך, אריאל טלנר.
תודה רבה, בני, תודה רבה. כן, נכון, תודה.
תודה רבה לך, בקרוב חבר כנסת, שבת שלום, תודה.
להתראות.
שבוע הבחירות סוער שעוד לא הסתיים עבר עלינו, ועכשיו אנחנו רוצים לעסוק בסקרים שלא ממש הצליחו לנבא את התוצאות, איך לא? שלום לדוקטור עידו ליברמן, יועץ מדעי במכון מסקר ומרצה באקדמית גליל מערבי.
שלום.
אז הסקרים צפו לנו שפייגלין יקבל 10-12 מנדטים, אף אחד לא דיבר על... הליכוד שיקבל 35 מנדטים, וש"ס, לפי הסקרים, בכלל נאבקה על אחוז החסימה. אז מה קרה השנה? הסקרים ככה ממש לא...
טוב, אני לא חושב שהשנה קרה משהו שונה מאשר בשנים אחרות, אז אני יכול להגיד באופן כללי לגבי סקרים, שזה מכשיר שכולם מדברים עליו ולא יודעים בדיוק איך לאכול אותו, או הייתי אומר אפילו איך לצרוך אותו, כי אני חושב שזה איזשהו מוצר, ואני אדבר על זה בקצרה קצת, להסביר על הדבר הזה שאני מאוד סומך עליו ותומך בו כמובן, אבל יודע גם את המגרעות שלו ואת הפחות, את הדברים הפחות טובים שלו. אז אני אגיד באופן כללי שלדעתי הסקרים, והשנה באופן יותר, הייתי אומר יותר עקבי, המגמות הכלליות עלו בכל הסקרים לאורך כמעט כל תקופת הבחירות, וכשאני אומר הדברים הגדולים, זה פחות או יותר תיקו בין שתי המפלגות הגדולות, ונטייה למחנה הימין, או סיכוי גבוה יותר של מחנה הימין להקים ממשלה. הדברים המז'ורים האלה עלו בכל הסקרים כמעט, למעט תקופות קצרות במהלך הקמפיין, אבל בגדול אפשר להגיד שזה הצליח. לעומת זאת, בדברים הקטנים, הסקרים פחות טובים. כשאני אומר הדברים הקטנים, אני אומר תנועות תוך גושיות. למשל, ציינת בשאלתך את המעבר של חלק ניכר ממצביעי הימין לליכוד, וסחיפה מהליכוד, ממפלגות לוויין נקרא לזה של הליכוד אל הליכוד, ואותו דבר גם בצד השמאלי ממפלגת העבודה וממרץ לכיוון של כחול לבן. את הדברים האלה היה קשה לזהות, ובאופן כללי סקרים פחות טובים בזיהוי של מהלכים קטנים ויותר במגמות מז'וריות. אז אני חושב שפשוט צריך להתייחס לכלי הזה ככלי טוב וחשוב למה שהוא יודע לעשות, ופחות להתייחס למה שהוא לא יודע.
מה לגבי...
ואם יש זמן ותרצה, אז אני אוכל גם לפרט את הבעיות שיש במדגמים ובסקרים.
לא ניכנס לקטע המדעי. מה אתה יכול לומר לנו על פייגלין? שם ניבו ממש הצלחה סוחפת, וזה לא קרה. וגם אם אפשר, ישראל ביתנו של אביגדור ליברמן, הוא טען לאורך כל הרעיונות שהסוקרים לא מזהים אותו אף פעם. והוא צדק. שמע, לא אמרו שהוא יעבור את אחוז החסימה באופן מאוד עקבי, הליברמן. הספידו אותו
טוב, כבר. אז ציינת פה שתי תופעות שהן מה שנקרא דוגמאות לדברים הכלליים, שהם באמת שני מקרים הפוכים נגיד, שהם מעלים את הסוגיות העקרוניות של הסקרים. אז אני אגע קודם כל בזהות, בפייגלין.
כן.
המפלגה הזאת, מפלגה שלטעמי עשתה מהלך שקצת פגע בה, והיא לא, לדעתי לא זיהתה שהמהלך שהיא עודדה אותו פוגע בה. ואני מדבר על טעויות במדגמים. המפלגה הזאת, הייצוג שלה במרחב האינטרנטי היה גבוה לאין שיעור מהייצוג שלה האמיתי במרחב הפוליטי האמיתי, ואני חושב, אין לי שום הוכחות לזה, אבל אני חושב, אחרת זה לא יכול להיות, שהדבר הזה היה די מכוון של מענה מאוד מאוד אקטיבי לסקרים. כלומר, כמעט בכל סקר שנעשה הם היו אחוז גבוה שהוא היה מעבר לאחוז האמיתי שלהם, פשוט בצורה מכוונת. עכשיו,
לא מיד, הסוקרים פונים אליי. זאת אומרת, הסוקרים פונים אל כל אדם באופן אישי,
כן.
איך הם יכולים לשלוט בזה?
נכון, אבל אם פונים לאנשים מסוימים והם לא עונים, לעומת זאת הפעילים של זהות עונים בצורה מאוד מאוד, כמעט כל פעיל זהות שפנו אליו ענה, אז יוצא מזה שאם נגיד סתם ניקח מפלגה, איחוד מפלגות הימין, נגיד שבאופן כללי אחד משלושה עונה לסקר, ואצל זהות אחד מאחד עונה לסקר, יוצא בסופו של דבר תוצאה שהיא נוטה לכיוון של זהות בצורה מעבר למדגם האמיתי שלה, וקשה מאוד לסוקרים לזהות את זה ולנטרל את זה. עכשיו זו טקטיקה פוליטית שהיא אפשרית, אבל המפלגה עצמה צריכה לזכור שזה מה שהם עשו, ושהמצב האמיתי שלהם הוא לא כמו המצב בסקרים, והם צריכים להמשיך לעבוד, אבל לעבוד פוליטית. או
שהם היו צריכים לעשות סקרים אמיתיים של עצמם.
הם קצת נכשלו, במערב שהם תמנו לציבוריות הישראלית, ולדעתי הם נפרפו בהתלהבות של עצמם מעבר למצב האמיתי. וכשזיהינו, כל הסוקרים זיהו, וגם אני בסקרים שפרסמתי במסגרת מכון מסקר, כשזיהו את הירידה של זהות, ובשבוע האחרון פרסמנו, שבוע לפני הבחירות, פרסמנו שזהות מתחילה לרדת, הם לא הצליחו לעתור את הסחף הזה, לדעתי, ברמה הפוליטית. אני לא איש פוליטי, אבל לדעתי זה הכישלון של הסקרים או של מפלגת זהות, תלוי על מה מסתכלים. במקרה של ישראל ביתנו זה בדיוק טעות הפוכה. לטעמי, אביגדור ליברמן עושה מהלך מאוד, והוא צודק במה שהוא עושה, הוא מקטין מאוד את הפעילות האינטרנטית של הפעילים שלו, שאת ההשתתפות בסקרים. אני אומר מקטין מאוד, אני רוצה להגיד שהוא הופך את זה לאפס, אבל הייצוג שלהם בסקרים הוא מאוד נמוך, בדיוק הפוך ממה שזהות עשתה. והוא כנראה מכיר את הציבור שלו ויודע שהציבור הזה נאמן לו וממשיך איתו, ולכן גם אנחנו הסוקרים נופלים מעט בטעות הזאת, אם כי אני, עוד פעם, בסקר האחרון שפרסמתי, אמרנו שישראל ביתנו על סף אחוז החסימה, ועשויה לעבור, בגלל הידיעה ההיסטורית שלי שככה הוא פועל. אבל זה בהחלט כשל בעולם הסקרים, שמפלגות שמחליטות לפעול אקטיבית או יותר מהייצוג שלהם, או פחות מהייצוג שלהם, הן מהוות איזשהו מכשול בתוצאות. זה בעיה שאנחנו, קשה לנו מאוד מאוד להתמודד איתה עם מפלגות שהן לא מיוצגות טבעית בסקרים.
זאת אומרת, או שאתם צריכים לשנות את השיטה של לא דרך האינטרנט, אולי להתקשר ישירות בטלפון. אני אומר, אולי אתם צריכים להתקשר ישירות לטלפון ולא דרך המסרונים.
כן, אבל גם בטלפון, המדיה שבה אנחנו עושים את הסקרים, היא לא משנה בצורה דרמטית, היא יכולה לשנות במעט, אבל לא בצורה דרמטית את האמינות של התוצאות. כלומר, בטלפונים, אז גם נציגים של מי שהוא תומך בישראל ביתנו, אני לוקח רק את הדוגמה הזאת, אבל גם בזהות אותו דבר, או במפלגות אחרות, אבל בישראל ביתנו, מי שהוא לא רוצה לענות, אז הוא יגיד, אני התקשרתי אליו, שלום, אתה יכול לענות, הוא הרבה פעמים יגיד לי לא. ואז הייצוג שלהם יורד. היכולת שלנו לנטרל פעילות אקטיבית של מנהיג של מפלגה או של הנהלת מפלגה כזאת היא מאוד מאוד קטנה, וזה כישלון שאין לנו הרבה מה לעשות איתו, רק הציבור צריך לדעת שהסקרים, כמו שאמרתי, כלי די טוב, הייתי אומר אפילו טוב מאוד, למגמות כלליות, וקצת פחות טוב, ויש לו כל מיני נקודות עיוורון כאלה ואחרות בדברים היותר קטנים. וכמו כל מוצר, אני תמיד מציע לחבריי, כמו כל מוצר, כשאנחנו בודקים את האפשרות לרכוש אותו, אז גם את הידע שהסקרים מביאים, צריך לדעת איך לרכוש את זה, ולא לקנות את זה באופן אוטומטי כדבר נכון, כאמת מוחלטת. ומצד שני גם לא צריך לזלזל, כי יש אמירות ציבוריות כאלה של מדבר סקר תרחק וכולי, אז אני לא חושב שזה ככה, ואני לא חושב שזה ככה, יש מוצרים טובים ויש מוצרים פחות טובים, כמו בכל תחום צרכני, ככה צריך להתייחס.
ולגבי המדגם עצמו בערב הבחירות, שראינו ש...
במוצאי הבחירות.
במוצאי הבחירות, שבני גנץ ישר מיהר לנאום של ניצחון, איך אתה רואה את העניין הזה?
אני עוד פעם שומע לך די חלש, אבל אני מבין שאתה שואל על בני גנץ, בוא נגיד הנאום הניצחון או משהו כזה,
שחווינו
באותו לילה. אני יכול להגיד ששני דברים, אני לא רוצה להתייחס כמובן באופן אישי לאדם עצמו או לאנשים במפלגה, אבל אני יכול להתייחס באופן כללי, קודם כל, ברור שיש פה איזשהו, לטעמי, אני אגיד את זה, וזה חוסר ניסיון בהבנת עולם הסקרים. מדגם הבחירות ומוצאי הבחירות הוא סקר לכל דבר ועניין, תוצאות שלו ועם החסרונות שלו. והוא לא...
הוא לא יותר אמין מסתם מדגמים? מסתם סקרים?
מה?
המדגם של מוצאי הבחירות הוא נעשה ליד הקלפיות, הוא לא אמור להיות יותר אמין מאשר הסקרים?
הוא לא יותר אמין, הוא בכלל לא יותר אמין. יש לו יתרונות אולי יותר גדולים, אבל גם החסרונות שלו יותר גדולים. אני לא רואה בו משהו שונה עקרוני, נגיד מהותי, מאשר כל סקר שנעשה לפני הבחירות.
אבל רוב התוצאות במדגם היו כן דומות.
נעשה סמוך יותר לבחירות. אבל זה כל סקר שנעשה יותר קרוב, אז הוא יותר, הוא יותר טוב, אבל...
למה? אבל רוב המדגמים היו כן תואמים פחות או יותר.
נכון, אז, כמו שאמרתי, יש...
המדגמים במוצאי הבחירות, ישר יתרו את הדברים.
יש כאלה שמצליחים פחות. הכשלים שעומדים בפנינו בחשיפת המציאות, הם אותם כשלים שחוזרים על עצמם תמיד, וסתם לצורך הדוגמה, תכף אני אחזור לעניין של גנץ ושל נאום הניצחון הזה, אבל הכשלים שעומדים לפתחנו הם אותם כשלים. יש לנו בעיה בדגימה, שתהיה דגימה אמיתית, יש לנו בעיה בהשתתפות, כן, יוצא אדם מההצבעה האישית שלו בקלפי האמיתית, ועובר לקלפי המדגם, והוא יכול להצביע משהו שהוא לא הצביע, בקלפי המדגם מפלגה אחרת ממה שהוא הצביע באמת. הוא גם יכול לא לשתף פעולה. הוא יכול לעשות כל מיני, נקרא לזה, הטעיות, לחלקם מכוונות, חלקם פחות, ובסופו של דבר הכשלים הם אותם כשלים, אז אני לא מייחס למדגמים האלה יותר אמינות בצורה דרמטית מאשר לסקרים שלפני הבחירות. ולכן, לדעתי, הדבר הראשון שצריך להגיד, זה קצת חוסר ניסיון, בהבנה של המטריה הזאת שנקראת מדגמים או סקרים, מבחינתי זה אותו דבר. אני אגיד גם, באותה נשימה אני אגיד, שבמידה רבה היה בסיס לנאום שלו, אם כי לא נכנס להיבט הפוליטי, אבל בהיבט הייתי אומר סוציולוגי, הייתה פה באמת חגיגה ראשונית לפחות, על הגדלת המפלגה בצורה דרמטית. הם ציפו ל-29 מנדטים או 30 נגיד, והם קיבלו 35 במדגמים, והיה פה איזשהו פרץ של שמחה על עצם הגדלת המפלגה, שעוד פעם, אני אישית כאחד ששוחה בעולם המדידות באופן כללי, וקראתי המון מחקרים כאלה ואחרים וסקרים כאלה ואחרים, די ניגש לזה בוא נגיד בזהירות מרובה, אבל אני מבין מאיפה זה הגיע, ועוד פעם אני לא מדבר על ההיבט הפוליטי, אלא על ההיבט היותר סוציולוגי של העניין. והדבר האחרון, נגיד קצת משהו פוליטי, כמובן שיש מה שנקרא צריבת ניצחון, והיה פה איזשהו ניסיון כזה, אפשר קצת לזלזל בו, אני לא כל כך, בוא נגיד, נוטה לזלזל בזה, כי יש לזה איזושהי משמעות, הוא ספג את המחיר של זה, אבל כמובן זה מה שנקרא, כל מהלך שאתה עושה ימינה, אז יכול להיות שתטעה ונפלת שמאלה. אז יש בזה איזשהו מקום, עם כל הדינות שצריך לומר את זה.
אוקיי.
יחד עם זאת, הוא כמובן טעה בסופו של דבר, ואת המחיר הוא סופג.
אוקיי, דוקטור עידו ליברמן, יועץ מדעי במכון מסקר, מרצה באקדמית גליל מערבי, תודה רבה לך על הדברים.
תודה רבה לך.
החורף הגשום והמבורך שעבר עלינו, ישנם רבים שרוצים להודות על כך. ביום ראשון הקרוב תתקיים ברחבת הכותל תפילת הודיה, לאחר מכן ברחבת הכותל הם יעלו אנשים רבים לריקודים בישיבת הכותל. אנחנו משוחחים כעת עם מוטי ג'רבי, מנכ"ל ישיבת הכותל, שלום לך.
שלום וברכה.
אז רוצים באמת לשמוע ממך על האירוע הזה. אני מבין שאנשים טובים שלא רוצים כל כך להיחשף בשמם, הם מארגנים את התפילה, את האירוע הזה.
כן, וחסדי השם יתברך, פנו אליי השבוע אנשים טובים שבאמת, כפי שאמרת, לא רוצים לחשוף את שמם, אנשים צנועים וצדיקים שביקשו ממני לבדוק אפשרות לארח בישיבת הכותל את הציבור הרחב שהגיע להודות לקדוש ברוך הוא על שנה ברוכה שהייתה לנו בשנה הזו, וכמובן שישיבת הכותל שמחה לכזה מהלך ושמחה להיות שותפה להודות לקדוש ברוך הוא על הטוב שהוא נותן לנו מדי יום ביומו, ובטח ובטח בשנה הברוכה האחרונה שהייתה לנו עם הגשמים הטובים שירדו עלינו.
אז מה בעצם התוכנית? תפילה ואז בכותל?
בתוכנית אנחנו מדובר על תפילת מנחה וערבית ברחבת הכותל.
וביום ראשון הקרוב, כן? עולים, ביום ראשון הקרוב.
יום ראשון הקרוב, יום ראשון הקרוב, ממש יום ראשון הקרוב. משם עולים לישיבת הכותל, לאולם של ישיבת הכותל, שם תהיה להקה, ושם נשיר ונרקוד ונשמח. ואפילו כיבוד קל יהיה לציבור להודות לקדוש ברוך הוא על כל השנה הזו.
ואני מבין שהעניין הזה הוא חשוב, כל הנושא הזה של ההודיה לקדוש ברוך הוא חשוב. האירוע הזה לא סתם מתקיים.
האירוע הזה לא סתם מתקיים, הרי בשנות בצורת אנחנו כולנו תורכים ומתפללים ומבקשים לקדוש ברוך הוא שישפיע עלינו. ולא במעט, וצריך לדעות על הטוב ועל השפע שאנחנו מקבלים, ולכן אחרי שנה כזו קשומה שאנחנו רואים את מפלס הכנרת, ואנחנו רואים את כל הנחלים הגואשים, ובעזרת השם בכל המועד פסח מסתומה, עם ישראל יסתובב קצת בצפון בנחלים וירגיש את זרימות המים האדירות, ואת שפע שהקדוש ברוך הוא נותן ואת הירוק, מתוך זה הגענו למקום שאנחנו עושים את התפילה ואת ההודיה ביום ראשון הקרוב, ממש לפני מוריד הטל.
אגב, ידוע איך האירוע הזה מתפרסם? אתה אומר שיגיעו רבים, אתם יודעים גם מי האנשים שיגיעו, מי הציבור?
אנחנו מפרסמים את זה, הייתה נכון, הציבור, האנשים הטובים שעומדים מאחורה, מפרסמים את זה ברשתות החברתיות. יהיה גם פרסום בעיתונות של הציבור הדתי, וכמובן ניתן לאוזן, ואני יכול לומר לך שאני לא איש של פייסבוק, לא כל כך מבין בזה, אבל בקבוצות הוואטסאפ זה אכן, קיבלתי את זה מכל כך הרבה גורמים כבר, שאני מבין שבעזרת השם זה מוגיע
לציבור רחב. כל הארץ יגיעו דווקא תושבי ירושלים.
לא, ממש לא, לכל עם ישראל, ממש לא. לכל עם ישראל, זה פתוח, צריך לזכור שהאנשים, תלמידים בחופש, חלק נכבד מהציבור בחופש, מן הסתם אנשים ירצו עוד לא לקיים את עלייה לרגל, כי אנחנו בעזרת השם ביום שישי הבא כבר נקריב את הקורבן כפשוטו.
ובאיזה שעה זה עומד להיות תפילת מנחה קודם? קצת
לפני אנחנו נתחיל את ההודעה.
באיזה שעה זה אמור להיות?
זה אמור להתחיל בתפילת מנחה בסביבות 6:30, מנחה ערבית, ואחרי זה עולים לישיבה.
יפה. אז נקווה שעוד שנים רבות נזכה לאירוע כזה מבורך בסוף החורף, תמיד שנודה להשם על הגשמים, שכך יהיה גם בשנים הבאות עלינו לטובה. נודה לך על הדברים, מוטי ג'רבי, מנכ"ל ישיבת הכותל. אנחנו מאוד מודים לך על הדברים.
תודה רבה לכם, ושנזכה כולנו לקהולה קרובה בעזרת השם.
אמן, אמן. תודה רבה לך.
כל טוב, שלום, שלום.